יזמות או למות עם יוסי דן בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים.
בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות או למות, והיום איתנו בתוכנית אורח נכבד ג'וני סאקס, שותף ומנהל בקרן ג'נסיס פרטנרס, הוא מתמקד בהשקעות בתחום האינטרנט והתוכנה. קצת על ג'וני, ג'וני הוא גם חבר בורד בחברות אינוביד, פאור אינבוקס, איט וויט, קומר סיינס ודה פלס. ג'וני היה גם חבר דירקטוריון של ניבולה, ידע, פריים סנס, עד שמכרו אותן. אז קודם כל, שלום ג'וני ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
שלום ותודה שהזמנתם אותי.
אוקיי, אז ג'וני, לפני שנתחיל, אני רוצה לספר איזה סיפור ככה על איך נפגשנו פעם ראשונה לפני כמה שנים. אז לפני 3 שנים בערך, הגעתי ביחד עם קולגה, חברה טובה בשם אהובה קמר. הגענו אליך כדי לספר לך על התחומים שבהם IBM מתמקדת. אני זוכר שככה הצגתי לך את מה שקראנו לו אז 5 מנועי הצמיחה של IBM. וככה אני זוכר גם שאודי שלב נכנס באמצע הפגישה ורצה לדבר איתך, ואתה אמרת שאתה בודק שהתחומים שבהם ג'נסיס פרטנרס מתמקדת עולים בקנה אחד עם מה ש-IBM, ככה כמובן שהתלוצצת על העניין הזה. וזהו, אז זה מוביל אותי בעצם לשאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, לגבי התחומים שבהם ג'נסיס פרטנרס מתמקדת. זאת אומרת שיזם שיש לו איזה רעיון בתחום מסוים והוא רוצה לפנות לקרן השקעות או לערוץ כזה או אחר, ערוץ השקעות כזה או אחר, אז מבחינת סוג הפתרונות, איזה סוג הפתרונות אתם מתמקדים בהם?
אוקיי. ג'נסיס פרטנרס זה קרן הון סיכון, ואנחנו משקיעים ביזמים ובסטארט-אפים שאנחנו חושבים ומאמינים שהם יכולים לגדול מלמעשה אפס עד להיות חברות מאוד גדולות וששוות הרבה מאוד כסף. אנחנו משקיעים בשלבים המוקדמים של החברות או של הסטארט-אפים. כשאני אומר מוקדם, זה מי הכי מוקדם, משלב אפילו רעיון. ולפני שלחברה יש הכנסות, או אפילו לפני שיש להם מוצר. ואנחנו משקיעים בעיקר ביזמים, כלומר, זה הדבר הכי חשוב בשבילנו בבחינת ההשקעה ובבחירת חברות שאנחנו רוצים להשקיע בהם, מי היזמים והצוות המקים של החברה. כמובן שאנחנו מסתכלים גם על טכנולוגיה ועל החוזק הטכנולוגיה או החוסן הטכנולוגי ועד כמה הטכנולוגיה שלהם זה משהו שונה ומבדל אותם מחברות אחרות, עד כמה אפשר להפוך את הטכנולוגיה למוצר. וכמובן שאנחנו גם מסתכלים על השוק, על שוק היעד, עד כמה השוק שאליו הם מכוונים הוא יכול להיות מספיק גדול או שהוא כבר מספיק גדול ויש להם איזשהו יתרון תחרותי. אלה הם המרכיבים שאנחנו חושבים שהם נחוצים כדי לבנות חברה גדולה. עכשיו, ספציפית לגבי התחומים, היום העולם הטכנולוגי הוא א', מאוד מאוד רחב כבר וחשוב, כמו שכולנו יודעים, והוא זה שמניע את העולם קדימה בכל התעשיות. אז אנחנו עוד מאוד אופטימיים לגבי ההמשך או החשיבות של טכנולוגיה לצמיחה העולמית ולכל למעשה תעשייה שיש. טכנולוגיה תשחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, ולכן אנחנו בטוחים ואופטימיים לגבי המשך ההצלחה של טכנולוגיה. בתוך טכנולוגיה יש כמובן הרבה מאוד תחומים. אנחנו לא עושים ביוטק, אנחנו לא עושים לייף סיינסס, אנחנו לא עושים פארמה, אבל מבחינת מה שפעם פעם נקרא information and communication technology, אנחנו בהחלט את זה כן עושים, ואנחנו בתוך זה עושים מה שהיום יודעים כסייבר סקיוריטי, ביג דאטה ואנליטיקס, קלאוד, כמו שאמרת, סטוריג', פינטק, סמי קונדקטורס, כלומר, תחומים שאנחנו רואים אותם כמאוד תשתיתיים בעולמות הטכנולוגיים. אפשר להסתכל על דרך אחרת להציג את זה, שזה B2B או B2B2C, אנחנו פחות עושים את ה-pure consumer או את ה-pure אפליקציות, אנחנו חושבים גם שהיתרון היחסי שלנו כישראלים זה יותר בעולמת הטכנולוגיה העמוקה והתשתיתית, וזה אלה הם התחומים שאנחנו מתמקדים בהם ומסתכלים. יחד עם זאת אני חייב גם להוסיף ששאלת אם יש יזם ובאיזה תחום הוא מתעסק או היא מתעסקת כדאי להם לפנות אלינו, אז אם יש ספק אין ספק, כלומר כל יזם מוזמן לפנות אלינו, והתשובה הכי גרועה או שאפשר לשמוע זה שזה לא מתאים לנו או שלא עכשיו, זה קורה הרבה. כמו שאנחנו יודעים, אפשר להגיד כן לכולם ואי אפשר להשקיע בכולם, אבל אני מזמין כל יזם לפנות ולנסות לדבר.
אוקיי, אז הזכרת את זה שמה שאתם מתמקדים בהם זה בעצם היזמים עצמם, כן. בגלל שאתם משקיעים בחברות משלב מאוד מוקדם. אז כשיזם מגיע אליך, בוא נעשה ככה להיכנס, לראות את הדברים דרך העיניים שלך. כשיזם מגיע אליך ורוצה לגייס ככה, במקרים מסוימים אפילו מתאבד על הרעיון שלו, על איזה דברים אתם מסתכלים אם להשקיע ביזם או לא?
אז אמרת בעצם בשאלה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אמרת במקרים מסוימים מוכן להתאבד על הרעיון שלו. זה כן. דבר מאוד מאוד חשוב. לא נשתמש במילה להתאבד, אבל כן אני אשתמש במילה תשוקה. כלומר, עד כמה יש לא עולה כן. את התשוקה לעשות.
זה פשוט
לעשות.
חלק מהאנשים שישבו בכיסא שלך קודם, השתמשו במילה הזאת, אז אני חוזר על זה.
מאה אחוז, גם זה דרך לתאר את זה, אבל אני חושב שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב. כלומר, כן. אחד הדברים שאנחנו בתור משקיעים מנסים לראות, זה עד כמה היזם, היזמים, יזמת, מאמינים ורוצים את זה בעצמם. כלומר, עד כמה, הם אלה שיעשו את זה בסופו של דבר, לא אנחנו. כלומר, ועד כמה הם מוכנים לתת הכל ולוותר על הכל ולהקריב את הכל בשביל להרים את המיזם הזה ולהצליח במיזם הזה. וזה באמת השקעה מאוד מאוד גדולה, וזה הקרבה מאוד מאוד גדולה להיות יזם. כי מבטרים על הרבה מאוד דברים אחרים, אבל כשאתה מאוד רוצה את זה, אז זה נראה, וזה חשוב מאוד להבין ולראות שהיזם מאוד מאוד רוצה את זה, ומוכן, כמו שאמרת, להתאבד על זה. אז זה אחד מהמרכיבים שאנחנו מנסים לבחון ולראות. דבר שני שאנחנו מנסים לראות, זה מה המטרות שלה. איזה סוג חברה היא רוצה לבנות? האם זה חברה שהיא רוצה לגדל ולטפח ולהצמיח עד שהיא שווה מיליארדי דולר ומשתלטת על העולם במרכאות, או חברה שהיא רוצה כלייפסטייל, או חברה שהיא רוצה להקים ותוך זמן יחסית קצר למכור בכמה מיליונים בודדים או עשרות במיליונים מעטים, שזה בשביל רוב האנשים נקרא לזה, זה תוצאה מדהימה ומצוינת ולייף צ'יינג'ינג. אבל זה לא תמיד מתאים לכל המשקיעים. כלומר, חשוב מאוד שיהיה okay. זהות אינטרסים בין היזם למשקיע, ושהמטרות של שניהם זהים. וכמובן שמי שקובע את המטרה ומי שבסופו של דבר מנווט את הספינה ומקבל את ההחלטות, זה היזמים.
אוקיי. Okay. ומה לגבי, אתה יודע, יש כל מיני, לאחרונה אני רואה יותר ויותר מיטאפים של כל מיני שמות של מיטאפים, כמו איך להציג למשקיעים, איך לגרום למשקיעים לפתוח את הארנק וכאלה. עד כמה החלק של האופן הצגה של הדברים תופס מקום בהחלטה שלכם בסופו של דבר אם להשקיע או לא?
תראה, זה חשוב שיודעים להציג את הדברים ולספר סיפור שהוא מעניין ומלהיב. בסופו של דבר, מי שעושה את העסקים האלה ומי שעושה את ההשקעות האלה, זה אנשים, ומי שיושב בצד השני זה אנשים. דרך אגב, זה נכון לגבי כל חברה. כלומר, זה לא רק תהליך ההשקעה בין יזם למשקיע, אלא גם תהליך המחירה בין מנהל או איש מחירות לבין הלקוח, ותהליך גיוס העובד בין המנהל לעובד הפוטנציאלי. בכל המערכות יחסים האלה נדרשים יכולות של להתחבר, של אינטראקציה, של להציג את החברה בצורה נכונה, מלהיבה, שתגרום לצד השני להתלהב ולרצות להיות חלק מזה. אז יש משמעות מאוד גדולה בלספר סיפור, בלהציג את הדברים כמו שצריך, בצורה הכי טובה. צריך גם לזכור שאנחנו חיים עולם, היום בעולם מאוד מאוד תחרותי, העולם הטכנולוגי והיזמי, במיוחד בארץ, כי אנחנו אחד מהמרכזים של חדשנות וטכנולוגיה בעולם, אבל הוא מאוד מאוד תחרותי, יש הרבה מאוד יזמים וסטארט-אפים שמתחרים על אותו עוגה, נקרא לזה.
כן.
ולכן צריך לבלוט איכשהו. בדרך כלל, כלומר, זה חייב להיות גם המוצר כמובן וה-value proposition או הערך שנותנים, אבל גם כשבאים להציג, אם זה למשקיעים, לעובדים פוטנציאליים, ללקוחות, לפרטנרים וכו' וכו', צריך גם לדעת להציג סיפור ולהציג את החברה בצורה טובה מאוד ונכונה.
זה קישורים, אלה קישורים חשובים, זה מה שאתה אומר בעצם, היכולת הזאת לשכנע, להשפיע, להציג.
כן, הם קישורים.
זה משהו חלק מהעניין.
נכון, זה חלק מהעניין, הם קישורים חשובים. לא תמיד לכל אחד יש את הקישורים האלה, וזה גם בסדר, כי לא כולנו טובים בהכל, ולכן גם צריך למצוא מישהו בצוות, נקרא לזה, שיש לו את הקישורים האלה. אבל אני חושב שזה ברור לכולנו שצריך באיזשהו שלב אנשי מחירות בחברה, שידעו למכור היטב את המוצר, אז זה נכון גם בשלבים הראשונים ובשלבים בהמשך, שצריך לדעת להציג נכונה את החברה ולספר סיפור טוב.
כן, אני זוכר שאז כשהייתי עובד ב-IBM, והייתי נפגש עם כל מיני יזמים, אז הרבה פעמים חלק מהיזמים הם אנשים טכנולוגיים, שאין להם ממש את הכישורים האלה, שהם אנשים שיודעים, אתה יודע, CTO, שיודע לבוא ולפתח משהו שהוא חושב, צורך טכנולוגי מאוד חשוב, אם זה משהו בתחום של ה-Fraud Prevention, Big Data, Cloud, אז באמת מה שהייתי רואה בחלק מהמקרים זה ש, כמו שאני לא אשכח אותו, אחד היזמים של Actimize the Az, כשדיברתי איתו, אז בנושאים מסוימים הוא היה אומר לי, בנושאים האלה תדבר עם ה-CEO שלי, כי אני כשבניתי את החברה הזאת, אז ידעתי שאני לא טוב בדברים מסוימים, וידעתי לשים את האנשים הנכונים איפה שצריך, כדי שיעשו את העבודה הזאת. אז זה באמת, אני חושב גם יכולת של יזמים לשים את האגו בצד, ולדעת מה החסרונות שלהם, ולדעת לעבוד עם אנשים שישלימו את הכישורים שחסרים שלהם בעצם להצלחת החברה. זה משהו מאוד חשוב.
נכון, אני רק אוסיף שיש איזשהו אולי פרספציה שטכנולוגים לא יודעים לספר סיפור או לדבר, אז טכנולוגים הם, נכון, הם מומחים בטכנולוגיה, והם חשוב מאוד שהם יבינו היטב את הטכנולוגיה, והם יוכלו להסביר את הטכנולוגיה, אבל גם בנושא הזה, שלפחות גם להסביר את הטכנולוגיה, לפעמים יושב מולך מישהו שהוא פחות מבין טכנולוגיה, בטח פחות מבין ממך את הטכנולוגיה, כן. וגם את זה צריך לדעת לספר בצורה שהיא מובנת גם לאנשים שפחות מבינים. וצריך להתאמן, כלומר, לא כל מי שכמובן, לא כל מי שטוב בטכנולוגיה, הוא לא יודע לספר סיפור, גם אם הוא צריך למכור את החברה, אבל כל אחד יכול להשתפר בזה, וזה עניין, להרבה מאיתנו יש פוביה לדבר מול קהל, או בכלל לדבר באופן פומבי, אבל אפשר להתאמן, אפשר ללמוד כל מיני טכניקות ולהשתפר בזה, כי מתישהו כנראה אנחנו נצטרך לעשות את זה.
אוקיי, בוא נעשה הפסקה קצרה של שיר. דרך אגב, את השירים שאנחנו הולכים להשמיע היום, ג'וני, אתה בחרת. השיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע זה Coldplay, Paradise. יש סיבה מיוחדת שבחרת את השיר הזה?
קודם כל, זה מזכיר לי מקרה שהייתי לפני המראטון אחד שרצתי, שזה אחד התחביבים שלי, שאלת אותי קודם, אז
כן.
ריצת מראטון, וזה היה שיר שניגן, ואחרי זה נשאר אצלי למשך כל ה-42 קילומטר, ניגן לי בראש, אז וואו. יש לי קשר, יש לי זיכרונות טובים מהשיר הזה, ובכלל, אתה יודע, Paradise זה שם טוב, אני חושב שבהרבה מובנים, אני לפחות מרגיש לפעמים שאני גר בגן עדן, או מתעסק בגן עדן, בגלל כל הכמות שאני לומד ביום, והיזמים שאני פוגש הם ממש inspiring, הם נותנים לי הרבה השראה, אז לכן בחרתי את השיר הזה.
מעניין, לא ידעתי שאתה רץ, אני גם רץ, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז בואו קודם נשמע את Coldplay בפרדייז. רואי, בבקשה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו שוב כאן ביזמות עולמות עם האורח שלנו ג'וני זקס, שותף ומנהל בקרן ג'נסיס פרטנרס. וג'וני, רציתי לשאול אותך, עם זה שאתה שותף מנהל בג'נסיס פרטנרס, אתה גם חבר בורד בכמה חברות וגם היית חבר דירקטוריון של חברות מצליחות עד שנמכרו. עכשיו, מכל החברות שעבדת איתם ומכל היזמים שפגשת, רציתי לשאול אותך אם יש איזה סיפור שאתה יכול לספר לנו על איזו חברה אחת ככה, שאני בטוח שהיית קשור להמון חברות שעבדת איתם, זה חשוב שיהיה את הקשר הזה, אבל אם יש איזו חברה שאתה יכול לספר את הסיפור שהיית ככה, ליווית אותה, הרגשת שהיא הבייבי שלך, חברה שהיית ממש קשור אליה, יש משהו כזה?
כן, בוודאי. יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים ויש הרבה קשרים, וכל חברה שמשקיעים בה בטח, וגם כאלה שמתקדמים איתה לאורך התהליך, אז נקשרים קשרים ויש חוויות וסיפורים, הרבה סיפורים טובים, ויש גם לצערנו גם סיפורים פחות נעימים שקורים, או פחות הצלחות נקרא לזה. אבל תמיד בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, אז אנשים עושים את העסקים האלה, כן. ואת ההשקעות האלה, אז כמובן שנקשרים קשרים. להשקיע בחברה בשלבים מוקדמים, אני חושב שיש בזה הרבה אנלוגיה לגידול ילדים.
כן.
עכשיו, לא שאני טוען שאני ההורה והם הילדים, אבל כי כמו שאמרתי קודם, ואני לא יכול להדגיש מספיק, שהיזם הוא הדבר הכי חשוב פה. אבל החברה היא מתפתחת, כלומר, היא מתחילה והיא מתפתחת וצומחת וגדלה כמו שילדים, ועוברת שלבים מסוימים בהתפתחות שלה, ולומדים ומתבגרים, וזה נכון גם לגבי חברה. אחד הסיבות שאנחנו מאוד אוהבים להשקיע בשלבים הכי מוקדמים, זה כי אנחנו מאמינים שבשלבים האלה באמת ה-DNA וסט הערכים של החברה אז נקבעת, ויש לנו יכולת אולי לעזור ולהשפיע. ומה שה-DNA, אותו DNA שנקבע בשלבים המוקדמים, זה מה שמלווה אותם, את החברה, לאורך כל הדרך, כי קשה מאוד לשנות DNA, כמו שאנחנו יודעים, אחרי כמה שנים. ואני חושב שאולי אחד הסיפורים שמלווים אותי עד היום, סיפורים מאוד מאוד חיובים וגאווה, גם אני אגיד, זה חברה בשם אינוביד, שאני הייתי המשקיע הראשון שם, עוד לפני כ-8-9 שנים אפילו. אז קודם כל החברה עדיין כמובן קיימת ובמצב מאוד טוב, והיא מובילה בשוק שלה, שזה אונליין וידאו אדברטייזינג, עם המון המון לקוחות היום, ועשרות מיליוני דולר בהכנסות, ומעל 150 עובדים, משרדים בישראל ובניו יורק ובלונדון, ובעוד כמה מקומות קטנים בעולם. אז זה גאווה להיות חלק מזה, במיוחד שליוויתי אותם מההתחלה. ואני חושב שהסיפורים שמלווים אותי מההתחלה ועד היום, זה דברים שאני לוקח איתי ואני לומד מהם על חוויות, או על הקשיים, על ההצלחות שכל סטארט-אפ עובר. אחד הדברים החשובים להשקיע זה שצריך ללמוד כל הזמן ולהשתפר, לנסות להשתפר וללמוד מטעויות, לנסות לפחות לא לחזור על אותם טעויות פעמיים, כי כולנו נעשה טעויות, וגם כי זה עולם מאוד דינמי, בסופו של דבר אתה מתעסק עם אנשים, השווקים משתנים, טכנולוגיות משתנות, טכנולוגיות מתפתחות. התחרות כמובן משתנה ויש לזה אימפקט על הצלחת החברה. אז כל הזמן צריך ללמוד ולהתפתח, ואי אפשר לעשות את אותם דברים עוד פעם. ובין עובד בגלל שני היזמים, שלושת היזמים, טל חלוזין, צחי זיגדון וצביקה נטר, שהוא גם המנכ״ל. למדתי מהם הרבה, שזה כמו שאמרתי קודם, לפני שהשיר התנגן, אחד הדברים הטובים בעיניי במקצוע שלי זה שאני כל הזמן לומד מאנשים הרבה יותר חכמים ממני, וזה כיף כל הזמן ללמוד. עם שלושת החבר'ה האלה מאינוביד, אנחנו עברנו מסלול ארוך, כמו שאמרתי, כבר 9 שנים של עליות וירידות, והיום הם נמצאים במצב מדהים, וזה גאווה להיות חלק מזה. עם ההתחלה שלהם שהתחילו במוצר מאוד מאוד טכנולוגי שהיה מדהים, הם דרך אגב גם החבר'ה שהקימו את הגראג' גיקס, אם אתה זוכר, שזה היה גם באיזשהו מקום השראה בשבילי להקים את כמה שנים טובות אחרי זה, את הג'אנקשן, את האקסלרטור שלנו, של ג'נסיס פרטנרס. אחרי זה גם סוסה התפתח, אבל הג'אנקשן זה ממש האקסלרטור של ג'נסיס פרטנרס. אז היזמים של אינוביד הם אלה שגם הקימו את הגראג' גיקס, אבל באינוביד הם הקימו מוצר, או פיתחו איזשהו מוצר מאוד מאוד טכנולוגי, סביב אימג' פרוססינג ווידאו, והכל מתוך האהבה שלהם והתשוקה שלהם לטכנולוגיה ולבנות דברים וליזום דברים, שזה היה אז מדהים בשבילי ורציתי להיות חלק מזה. שאלת קודם עד כמה זה חשוב לספר סיפור, אני נדבקתי בהתלהבות שלהם ובסיפורים שהם סיפרו, בתשוקה שלהם לעשות משהו חדש בעולם הוידאו, והשתלת אובייקטים תלת מימדים בתוך וידאו. זה היה פשוט בשבילי מדהים לראות, ונדבקתי בתשוקה שלהם ורציתי להיות חלק מזה. לימים הטכנולוגיה שלהם הייתה יותר מדי מתוחכמת, נקרא לזה. השוק לא ידע לבלוע את זה, והיינו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים להוריד מזה פיצ'רים ויכולות כדי להתאים לשוק ולצרכים של השוק באותו רגע. שזה גם איזה משהו שהרבה מהחברות הישראליות חובות. אנחנו מאוד מאוד טכנולוגיים, ויש הרבה טכנולוגיים מאוד טובים, ורוצים להוסיף עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר, כשהשוק רוצה משהו הרבה יותר פשוט.
כן, פשטות היא חשובה, כי אם מישהו מתחיל להשתמש במשהו ורואה שזה יותר מדי מסובך, אז...
נכון, פשטות היא חשובה, וגם בשביל סטארט-אפ לחדור לשווקים שהם תחרותיים, אנחנו צריכים באמת להתמקד בדבר אחד, בדבר המרכזי, ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה. וברגע שמוסיפים עוד ועוד דברים, אז זה מתחיל קצת להסתבר. אז אתה יודע, בהתחלה אז אני מספר כמה סיפורים של השנים הראשונות, שממש הייתי חלק מאיך לבנות את המוצר הנכון, בזמן הנכון, לשוק הנכון, שזה היה מאוד חווייתי, נקרא לזה, עם הרבה מאוד... רגשות ותשוקה והצלחות וכישלונות, אבל בבסיס אנשים שמאוד האמינו במה שהם עושים ובמסלול שהם לוקחים, ועד שהם הגיעו היום לחברה שאני חושב שהיא חברה מדהימה וצומחת וגדלה ובמצב של מובילות בשוק שלה.
דרך אגב, הם היו להם הצלחות לפני שהם התחילו את המיזם הזה, או שזה היה המיזם הראשון שלהם?
אז לאחד מהם היה הצלחה יחסית צנועה במיזם קודם שלו, אבל הם התחברו סביב התשוקה שלהם לטכנולוגיה ולבנות דברים, והם אנשים מאוד מאוד חזקים. אחד מהם עבד בחברה גדולה לפני זה, אז פחות בא מעולם היזמות. אבל...
כן. אני שואל את זה ממקום של, אתה יודע, לפעמים... כשאני הייתי פוגש יזמים, אז חלק מהיזמים היו מתחילים באיזה פיץ' כזה על עצמם, עשיתי אחד ועשיתי שתיים, וזה היה די מרשים ומשכנע. יש לא מעט נקודות שיזמים זוכים להם כשהם מנסים לגייס השקעה, כשהם באים כבר עם סיפורי הצלחה קודמים, נכון?
כן, הרקע של היזם הוא זה דבר חשוב. מה עשית לפני זה, איפה היית? אבל אני טוען שגם דברים שעשית בתיכון ובתנועה ובצבא ובקבוצת הספורט הם גם נחשבים ומראים על אופי מסוים, על נחישות, על רצון, על יכולת התמדה, על משמעת, על יכולת לעבוד בצוות, יכולת לגייס עובדים וכו' וכו'. יש שאלה של איזה יזם יותר כדאי להשקיע, האם זה יזם שעושה את זה פעם ראשונה, או יזם שיש לו כבר הצלחות מתחת לחגורה. אין תשובה אחת ברורה, ואין אמת כמובן אחת, אבל אני טוען דווקא שהיזם שעושה את זה בפעם הראשונה, לי הוא יותר מתאים, ואני הייתי יותר רוצה לאמר עליו, בתנאי שכשאני מסתכל על הרקע שלו, אני רואה פאטרן של הצלחות ושל קבלת החלטות ופריצת דרך וכו' וכו'.
כי יש לזה משקל, אני חושב, לא מבוטל, גם מהנקודה הזאת של... אתן לך דוגמה, לפני כמה זמן ישבתי עם מישהו שאני מכיר, שהוא גם ככה מעורב במה שקורה בעולם היזמות, והוא סיפר לי על איזה חברה שמתעסקת בתחום של קלאוד, ובגלל שאני הובלתי את התחום של הקלאוד ב-IBM, אני קצת מכיר את העולם הזה, ופגשתי לא מעט חברות שהביאו חדשנות בתחום הזה, והוא סיפר לי על חברה שעושה משהו, בלשון המתה, לא חדשני. אבל מה שהוא כן סיפר, שזה בחור שהרים את החברה הזאת, זה בחור שעשה כבר שני אקזיטים, הוא פשוט הצליח לגייס כספים בזמן מאוד קצר, כמות מאוד גדולה של כספים, וקודם כל אני חושב שזה עזר לו הניסיון הזה והרזומה הזה שהוא עשה כבר שני אקזיטים לגייס את הכספים, ואולי גם חלק לא מבוטל מההצלחה, לא יודע עד כמה מצליחה, אבל יש לא מעט כסף לחברה הזאת, ואולי גם היכולת שלו לדעת לנהל ולאן לנתב את הדברים כדי כן להצליח בתחום שיכול להיות שיש שחקנים גם אחרים, אבל בגלל שיש לו את הניסיון לקחת חברה קטנה ולהצמיח אותה לא מעט לחברה גדולה, יכול להיות שזה גם אחד היתרונות שלו בלהיכנס לשוק שכבר יש שם כמה שחקנים.
אני יכול רק להגיד שאני לא מכיר את הסיפור הספציפי הזה, אבל אני חושב שאין חברה מצליחה שמבוססת על בן אדם אחד, וכל חברה צריכה גם את הבן אדם שיודע לנהל אותה בצורה הנכונה, וכל חברת, כל חברה שאנחנו מדברים עליה, רוב החברות, בוא נגיד ככה, תצטרך לגייס כסף מתישהו לאורך הדרך, אז צריכים גם לדעת לעשות את זה, וצריכים להכיר את נקרא לזה חוקי המשחק ואיך עושים את זה, ומי שיש לו ניסיון עבר בזה, אז יהיה לו יותר קל. יחד עם זאת, צריך גם הבנה בתחום, אז אם אותו בן אדם היה מוצלח בשני מיזמים קודמים, אבל בתחום אחר, אז אין ספק שהוא יצטרך להתחבר למישהו שהוא מבין את התחום הזה, ויש לו הרבה מאוד ניסיון בתחום הזה. אז צריך צוות שיודע להשלים אחד את השני, עם יכולות בהרבה מאוד תחומים, גם ניהולים כמובן, גם בגיוס כסף, גם כמובן במוצר. ואני חשבתי תוך כדי זה ששאלת את השאלה על עוד איזה פרדיגמה נקרא לזה, שאני עובד לפיו. אחד הדברים שאמרתי שאנחנו מסתכלים עליהם, שאנחנו בוחנים השקעה, זה השוק. ועד כמה החברה הזאת יכולה להיות מנצחת בשוק שהיא פונה אליו, ועד כמה השוק הזה מספיק גדול. עכשיו יש שני מצבי שוק, או שהשוק הזה לא קיים, עדיין לא קיים, ואנחנו מאמינים שהוא יתפתח ויצמח להיות שוק מספיק גדול. במקרה כזה, אז זה מה שנקרא נישה כרגע, ואז אנחנו צריכים לנסות להעריך עד כמה החברה הזאת יכולה להיות המובילה בנישה הזאת, בגלל הקונספט, בגלל המוצר שהיא מפתחת, בגלל הטכנולוגיה, והאם אנחנו מעריכים שהשוק יהיה מספיק גדול. אם הם יהיו מובילים בשוק, והשוק יתפתח ויצמח להיות מספיק גדול, אז היא תהיה חברה ששווה הרבה מאוד כסף. המצב השני זה שהשוק כבר קיים, והשוק מספיק גדול. אם הוא מספיק גדול והוא קיים, אז יש הרבה תחרות. ועכשיו אנחנו צריכים להעריך עד כמה החברה הזאת יכולה לנצח את התחרות. למה היא תנצח את התחרות? האם המוצר הוא מספיק disruptive, כמו שאומרים, כדי להתגבר על ה-incumbents, על השחקנים הקיימים בשוק הזה. זה סיכון קצת יותר גדול בעיניי, אבל יחד עם זאת, הסיכוי או הריוורד בסופו של דבר הוא יכול להיות עוד יותר גדול, כי השוק הוא כבר מוכח והוא מספיק גדול.
כן.
אז אם אותו יזם מנוסה שעשה את זה פעמיים לפני, מכיר את השוק המספיק גדול הזה והוא יודע מה צריך, אז יכול להיות שזה יתרון מאוד גדול. אם הוא לא בא מהשוק הזה, אז הוא צריך למצוא אנשים שהם כן מהשוק.
כן, מעניין. אוקיי, בואו נעשה עוד איזו הפסקה קצרה של שיר. השיר השני שבחרת זה Madness, It Must Be Love.
כי זה מחזיר אותי לילדות, הייתי שומע הרבה מדנס שהייתי ילד, והשיר הספציפי הזה אני מקדיש לאשתי, שכמובן...
זה עוד לא היה לנו בתוכנית, מישהו שמקדיש שיר לאשתו.
ברור.
יפה. אוקיי, טוב, אז אנחנו נשמע את מדנס, It Must Be Love, רואי בבקשה. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו. טוב, ג'וני, אז דיברנו על השקעות לא מעט, שמענו גם את הסיפור של אותה חברה שהיית חלק ביתי מפרד ממנה. בואו נדבר קצת עליך. אז בצבא שירת בחיל מודיעין והשתחררת בדרגת סגן אלוף, עשית את התואר הראשון שלך באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך MBA באוניברסיטת אוקספורד, ניהלת גם חברה באנגליה, ככה עשית לא מעט בחיים ורזומה די עשיר. אז אני מסתכל בכל הדברים האלה ואני מנסה להבין מאיפה הקשר שלך לעולם של יזמות התחיל.
כשהשתחררתי מהצבא, אז הצטרפתי בזמנו לסטארט-אפ.
כן.
קראו לו ברק 013, הייתי העובד הראשון למעשה מחוץ קבוצת היזמים והמשקיעים שם, וחוויתי צמיחה מאוד מאוד גדולה ומהירה של חברה, מכמה עובדים בודדים למשהו כמו 400 עובדים, עם השקת שירותים ועם עבודה מול חול ושותפים ולקוחות וגיוס לקוחות ואנשי שירות לקוחות וכו' וכו'. כלומר, כל השרשרת, ואני חושב ששם התחיל החיידק, מה שנקרא, וההתלהבות מסטארט-אפים, ולראות שאפשר להפוך כמה אנשים לחברה מאוד מאוד גדולה ומצליחה, ואפשרות לאיש הפשוט, נקרא לזה, לעשות אימפקט ולקבל החלטות ולעשות שוני. אז כשהייתי באנגליה, גם כן הצטרפתי לחברה קטנה, אחרי האוניברסיטה, אחרי אוקספורד, היו רעיונות עם הרבה מאוד חברות גדולות שבאו לגייס עובדים, ואני החלטתי ללכת לחברה קטנה, וגם שם קיבלתי חינוך עסקי מאוד מאוד חשוב וטוב, וגם שם ראיתי שכשהחברה קטנה ומפתחים מוצר מעניין, אז אפשר לעשות שינוי. ואז נשאלת השאלה, למה לא המשכתי להקים חברה משלי,
והלכתי
להון סיכון, אז זה היה די במקרה, כי זה היה שנת 99, ובאותו זמן התחלתי לקבל דווקא הרבה מאוד הצעות ורעיונות מחברים שהיו בארץ, אני הסגרתי בלונדון, והרבה מאוד אנשים אמרו, בוא תצטרף אלינו, בוא תעזור לנו, מה אתה חושב על זה וכו'. ומצאתי את עצמי מתעסק בו זמנית באיזה 10 רעיונות, ולחלקם עזרתי לגייס כסף, ולחלקם עשיתי חיבורים עם אנשים מסוימים, ואמרתי, וואו, אני אוהב את המגוון הזה ואת הגיוון הזה. ואמרו לי שיש דבר כזה שקיים דווקא בארץ, ופחות באנגליה באותו זמן, בשם הון סיכון. וכך נכנסתי לעולם ההון סיכון בתור אסוסייט. ומאז אני נמצא בעולם הזה, ולא מתחרט לרגע.
יפה, מעניין, ובעצם אתה באיזשהו מקום גם שותף בכל אחד מהסטארט-אפים שאתה משקיע בהם.
נכון,
אתה שותף בקבלת החלטות, חבר בורד, חבר דירקטוריון.
כן, אז אני לא לבד בקרן, יש לי שותפים, אנחנו...
בטח.
ובכל חברה יושב שותף אחר בדירקטוריון, ולכל שותף יש מספר חברות שהוא מתעסק בהם ומטפל בהם ועוזר. אבל כן, אני חלק מקבלת ההחלטות, או חלק מסוים מקבלת ההחלטות, אבל שוב, אני חוזר ומדגיש שהחברות הם של היזמים, והיזמים הם אלה שמקבלים את ההחלטות ומנווטים את הספינה, ואני מקווה שאנחנו לא מפריעים.
אוקיי, יפה. אז מה בעצם אתה אוהב לעשות כשאתה לא מנהל משקעות?
אני חושב שדרך השירים הבנת כבר, קודם
כן,
כל...
כן, אז ריצה,
קודם,
יש את הריצה דיברנו עליה.
קודם כל נתחיל מהמשפחה, כמובן.
מהמשפחה, אוקיי, מקום ראשון, כן.
מקום ראשון, כן. כולנו, אני חושב, מוצאים, מתחבטים ב-work-life balance הזה, ומשפחה זה אצלי דבר מאוד מאוד חשוב, אני מנסה להקדיש לזה
כן,
להם
אצלי.
הרבה זמן. ואני מתעסק בספורט, כן, רוב חיי אני מתעסק בספורט, עכשיו זה ריצה, כבר בעשור האחרון זה ריצה.
וואו.
לא התחברתי אף פעם לטריאטלונים או לשחייה ואופניים, אני מתמקד בריצה, ובריצה אני עושה מרתונים.
יפה, אז, יפה כן, מאוד. זה יש איזה קשר, אתה יודע, לפעמים אומרים שיש איזה קשר בין... יזמות לריצה או לאיזה ספורט ככה, או אפילו למרתון, זה שצריך את העקביות הזאת ואת ההתמדה הזאת, כי זה משהו, זה משהו כמו 3 שעות, נכון?
אז אפשר למצוא את הקשר, אפשר למצוא את הקשר, אבל אם הייתי צריך למצוא את הקשר גם לספורט הרבה יותר קונטקט או משהו כזה, גם אני מניח שהיינו יכולים למצוא איזשהו קשר, אבל... אבל יש לזה, אני מאוד מסכים, יש לזה קשר. אני חושב שלהשקיע בסטארט-אפ, כמו שסיפרתי קודם, אינוביד, שכבר 9 שנים קיימת, אז זה מרתון. וכל היזמים שם בחוץ יודעים שזה ריצה ארוכה מאוד, וזה... זה עליות וירידות והצלחות וכישלונות ונגיד פציעות כאלה וצריך לדעת להרים את עצמך ואתה כן. צריך לדעת
חוזק להיות... מנטלי שזה דרך אגב אחד הדברים כן. שמפתחים בריצת מרתון החוזק היכולת המנטלית הזאת
גם נכון כלומר צריך להיות חזקים מנטלית אבל יזמות זה המרתון האמיתי כלומר כן. לדעת להתמיד ולהאמין וחווים במיוחד שגם צריכים לקבל השקעה או מחפשים השקעה אז אתה מקבל הרבה מאוד לאווים וצריך לדעת להרים ולהמשיך להאמין בעצמך וברעיון צריך לבדוק את זה אבל צריך להמשיך להאמין וצריך התמדה וצריך משמעת וכן יש הרבה מאוד דברים דומים לריצת מרתון
יפה, טוב אנחנו ככה מתקרבים לסיום, יש איזה משפט סיום ככה שאתה רוצה לשדר כמסר ליזמים, למאזינים, היזמים שבינינו שמאזינים לתוכנית?
אני אשחרר כמה מילים שאני חושב שזה די נדוש, כמו שאמרתי, יש את המשפט ש-do what you love, באמת תעשה מה שאתה אוהב ותעשה משהו שיש לך תשוקה מאוד מאוד חזקה כלפי הדבר הזה. אבל אולי אני אגיד משהו שאני מוצא את עצמי בזמן האחרון אומר להרבה יזמים שבאים להתייעץ איתי או לשאול אותי את חוות דעתי ואני נותן להם את חוות דעתי אבל אחרי זה אני אומר להם את הדבר הבא שהם בטח מתייעצים עם הרבה אנשים וזה טוב להתייעץ עם הרבה אנשים ולקבל הרבה אינפוטים אבל כל אחד נותן את האינפוט מהכיוון שלו, מהזווית שלו, מהניסיון שלו ומהפוזיציה שלו. ובסופו של דבר מי שצריך לקבל את ההחלטה הנכונה לגביו זה היזם, זה אתה או את, ולכן צריך לדעת לשמוע את האינפוטים, אבל בסופו של דבר להאמין או להקשיב לאתה עצמך ולקבל את ההחלטה שנכונה לך ולא החלטה שנכונה למישהו אחר או בגלל שמישהו אחר אמר לך לעשות את זה, אלא לקבל החלטה שבאמת אתה מאמין בזה.
ואני מאוד מתחבר לזה, כי זו אחת הדרכים שאני מחנך את הבן שלי בעצם, שיקח אחריות על הדברים שהוא עושה. זאת אומרת, אתה יודע, אני ממש גורם לו להבין ש, אתה יודע, יכול להיות שמה שאני אומר, למרות שבתור אבא בגיל שלו הוא צריך להקשיב להורים, אבל באמת לקחת אחריות על הדברים שהוא עושה, לשמוע מה אנשים אחרים עושים, אבל בסופו של דבר להבין שזו אחריות שלו לעשות את מה שהוא עושה, גם לשאת בתוצאות, ואני מניח שזה גם מה שהיזמים עושים בעצם, הם מקשיבים לכל מיני אנשים, ובסופו של דבר בגלל שזו חברה שלהם, והם צריכים לחיות עם זה אחר כך, עם הכישלון או עם ההצלחה, אז הם לוקחים אחריות מלאה על מה שקורה עם החברה שלהם.
נכון.
מעניין, יפה מאוד. טוב, אז אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לך, ג'וני, המון תודה שפינית מזמנך. לא היה פשוט למצוא זמן עם ליאורה?
לימור.
לימור, שתגיע אלינו. אז באמת תודה שהגעת. אני בטוח שהמאזינים שלנו הפיקו תועלת לא קטנה מהשיחה שלנו. ושוב תודה לי באופן אישי, השיחה הזאת הייתה מאוד מעניינת. תודה רבה.
תודה, יום טוב.